אני רציתי להתחיל עם מה שהרב אורי סיים, כלומר, מראש תכננתי להתחיל בזה. באמת, לפני שהרב צוקרמן נפטר, הוא כל מיני משימות, הוא חילק לאנשים. אני קיבלתי את בדיוק נגמר ההרצאה הקודמת של הספר, והרב צוקרמן ביקש ממני להוציא מחדש את הספר, והוא אמר לי ש... תודה רבה. שהוא רצה שהספר יגיע לאנשים שהם אינטלקטואלים, זאת אומרת, אנשים שהם משמעותיים מבחינת התפיסת עולם של מדינת ישראל היום, מי שמעצבת בעצם את התפיסת עולם, לא דעת הקהל, לא אנשי תקשורת, אלא אנשים שהם... באמת, אנחנו לקחנו משרד פעם, אמרתי לו, אם רוצים לעשות את זה ברצינות, אני לא מכיר בארץ כל כך הרבה, צריך לקחת מישהו שזה המקצוע שלו. והלכנו למשרד פרסום שנקרא משרוקית, עם בחור בשם רוני ארזי. רוני ארזי אמר, וזה אני אומר, הוא אמר, זה רוני ארזי אמר לי על עצמו, כן? הוא אמר לי, תשמע, אני, ככה הוא אמר לי, אני, איך הוא אמר את זה? דתי לייט בואכה מיינסטרים. ככה הוא אמר לי, הוא אומר, תסביר לי מה אנחנו, הפגשתי אותו עם הרב צוקרמן, הוא ישב שעתיים עם הרב צוקרמן, הרב צוקרמן סיפר לו על הספר, והוא יצא נפעם. ממש רוני יצא מהבית שלו, פשוט נפעם. עוד שעה ישבנו, עמדנו בחנייה שם בשער החסד, והוא מספר לי על הרב צוקרמן, איזה אדם מדהים הוא, זה כבר כשהרב היה, הרב נפטר פחות משבוע אחר כך. היה ממש פחות משבוע ששהרב נפטר. זכור לטובה, יגאל נווה, שבעצם תרם גם את ההוצאה של הספר, וגם את העבודה הזאת על הפרסום. הוא אמר לי, טוב, אמרתי לו, תקשיב, אם אתה לא תקרא את הספר, זה לא יעבוד, זה לא ספר, כאילו, זה חתיכת, זה אירוע. אז הוא אמר לי, אין בעיה, תן לי שבוע, שבועיים. אחרי שבועיים נפגשנו, הוא אמר לי, קראתי את הספר 3 פעמים. לפני התרגום המחודה, לפני ששינים זה, כשהוא היה שיבת ציון לעמים, הספר הכבד. והוא אמר לי, תשמע, קראתי את הספר, בוא, תסביר לי מה הספר מחדש. כאילו, אני גדלתי בבני עקיבא, גדלתי בחינוך דתי-לאומי. אני מזדהה עם הדברים, ציונות, להיות דתי-לאומי וללמוד מדע. יש הרבה דברים חדשים, הרבה הסברות, אבל ספר מאוד כבד. ומה מרוויחים מה... ואני אנסה עכשיו, להסביר מה שאני אמרתי לו. בסדר? וכשאני נזכרתי בזה, זה הזכיר לי שהרב אורי סיפר לי, שכשחנכו את הר המור, מי שהיה האדריכל של הר המור, של המבנה החדש בהר חומה, זה אח של הרב אורי, דוד שרקי, האדריכל. וכשרצו לבנות את הישיבה, אז ביקשו ממנו שיהיה אדריכל, אז הוא נפגש עם הרב עמי, ראש הישיבה, והוא אמר לו, הוא הסתכל על הרב עמי, אמר לו, אני יודע מה אתה צריך, אני אבנה לך בניין שמשקף אותך, את האישיות שלך, ככה הרב אורי סיפר לי, אחרי זה שאלתי דוד, זה סיפור נכון, וידעתי את הסיפור, והוא אמר לי, אני אבנה לך בניין שמשקף אותך, אתה ראש הישיבה, אני אבנה לך בניין שמח. כך הוא אמר לרב עמי, וכשחנכו את הבניין הרבה שנים אחר כך, אז הזמינו אותו גם כן בתור אדריכל, הזמינו אותו להיות בחנוכת בית, ואז הוא בא להגיד לרב עמי מזל טוב, לחץ לו את היד, והוא אמר לרב עמי, תדע לך, כל תנועה רוחנית, ברגע שיוצקים אותה בבטון ומתחילה להתקבע, זה הסוף שלה. אז היא מתה. אז שתדע את זה, יש לך מזל טוב על הבניין החדש, ותיזהר. זה היה... ואני חושב, שאני נזכרתי בזה כשרוני שאל אותי את השאלה, כי אני חושב שזה נכון, אנחנו מאמינים במה שהרב קוק לימד אותנו, ואנחנו רוצים ללכת בדרך של הרב קוק, אבל כמו כל תנועה רוחנית, גם הציונות, היא עלולה להתקבע. היא עלולה להתקבע, והקיבעון, כמו שדוד שרקי אמר בצדק, הקיבעון יהרוג אותה. מה שאנחנו קיבלנו במתנה, אני חושב, את אברהם לבני בכלל עצמו כמתנה, וגם את הספר שלו שהוא הולך איתנו בעצם הלאה, זה את המבט על הציונות, על הציונות ועל התורה של הרב קוק, מאדם שהוא לא גדל על זה, הפוך, הוא גדל מאוד רחוק מזה, והוא לא, הוא בעצמו מציין את זה בספר, הוא אומר, לא גדלתי על הדברים, אני לא אומר לכם את זה בגלל שגדלתי על זה, אני אומר לכם את הדברים בגלל שאני עשיתי את כל הסיבוב בשביל להכיר את הדברים בעצמי. וגם אצל הרב צוקרמן, אני חושב שזו אחת הסיבות שהוא אהב את הספר, אני זוכר ממש מאז שהתחתנתי, כלומר, מאז שאני הכרתי את הרב, אני נשוי לנכדה של הרב צוקרמן, ואני הכרתי אותו מאז שהתארסנו בעצם, ומההתחלה הוא אמר לי, אולי שבוע אחרי שהכרתי אותו, מקסימום, נתן לי את הספר, אז השיבה ציון אסלאם, אמר לי, תקרא את זה. אז אמרתי, טוב, הרב צוקרמן אומר, סבא של אשתי, הוא היה יהודי מרשים, וקראתי את הספר, אחרי שבועיים נפגשנו, אמרתי לו, קראתי את הספר, הוא אמר לי, יופי, לא הבנת כלום. אמרתי, לא אתה יודע, הוא אמר לי, חזרת עליי מהר מדי. עכשיו תקרא את הספר עוד פעם, לאט לאט, תדע לך, זה כמו הרב קוק. צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד את זה. אומר לי, זה, אתה רוצה להבין את הרב קוק? זה מה שהרב קוק אומר. פה כתוב מה הרב קוק אומר. זה הפירוש האמיתי של הספר אורות. תקרא את זה טוב. תלמד את זה טוב, ואז תבוא לספר לי שקראת. כמעט מילה במילה. זה הפירוש המדויק על אורות, זה בטוח, כי אני איך ששמעתי את זה ממנו, כתבתי את זה אז היה לי שיבת ציון אסלאמים. לפני שהיה לי יסוד הישראלי, כתבתי את זה בפנים, ומאז עוד הרבה פעמים. ובעצם המבט הזה על אדם שהוא גם כן מכיר את הדברים בעצמו, ואצל הרב צוקרמן זה הדבר מאוד משמעותי, מאוד בעל משקל. אל תגיד לי מה שמישהו אמר לך, אל תגיד לי משהו שקראת באיזה ספר, תגיד לי מה שאתה אומר, אתה השתכנת בזה, אתה יודע את זה בעצמך, תדע בעצמך את מה שאתה אומר. ולכתוב, הוא אמר לי את זה גם על הסוד הישראלי, הוא אמר לי, הרב ליבני לקח את כל אורות וכתב בדיוק מה שכתוב באורות. אמרתי לו, למה הוא לא כותב פירוש על הספר? הוא אמר לי, לא ככה כותבים פירוש אמיתי. פירוש אמיתי, אתה לא כותב על הסדר של הספר. אתה כותב הכל מההתחלה. אתה כותב משהו מזווית. אומר לי, זה נקרא שהבנת. אם אתה יודע להגיד את אותו הדבר בדיוק, במילים אחרות לגמרי, אז זה אומר שאתה הבנת. כי אם אתה רק אומר לי מה שאני אמרתי קצת במילים אחרות, אז לא הבנת. אז זה נקרא שהבנת. זה נקרא להבין את הרב קוק. ולראות את זה במציאות. לראות את זה במציאות, כמו שהרב אומר באחת הפסקאות המסובכות ברב, זה בישראל ותחייתו. ונדמה לי י"ב, הסקירה, פסקה שמתחילה הסקירה, פסקה הסקירה שקשה מאוד להבין מה הרב רוצה שם, וזה מה שהוא אומר, שהוא אומר אנחנו צריכים לאחד את הנס והטבע. מה זה לאחד את הנס והטבע? לאחד את הנס והטבע, הכוונה באופן פשוט, במדינת ישראל הניסים טבעיים, נכון? לא נקרא הים כשבאנו לארץ, מצד אחד. כן, מצד שני, צריך לראות את ההתנרשות ההיסטורית, לראות שיד השם מובילה את כל התהליך ההיסטורי. כל התהליך ההיסטורי, ואברהם ליבני מתחיל את ההסבר ההיסטורי שלו לא מהקמת מדינת ישראל, אפילו לא מהשואה, הרבה מלפני כן. לבאר מה זה האנושות. וזה לא צריך להגיד, אני לא רוצה להגיד דברים רעים, אבל כולם יודעים היום, אנחנו חיים בדור אני רוצה להגיד זה בעדינות, אבל שברור לנו שהאנושות היום זקוקה לגאולה. האנושות היום, אם פעם היה איזה דמיון שהעולם המודרני, הוא יגאל את עצמו, והוא יביא גאולה, ויהיה איזה עולם ככה. היום ברור שהאנושות זקוקה לגאולה, האנושות נמצאת במקום שהיא ממש, משוועת להצלה. השם שוועת והצלה. בעניין הזה, בערך לפני שנה, אני חושב משהו כזה, כלומר, הייתי באמצע סבב ראשון של המילואים, אז ראיתי סרטון של דאגלס מריי. דאגלס מריי, אני חושב שהשם מוכר, אחד הגדולות הבולטים היום. איך אומרים? מרי, ככה אומרים, דאגלס מרי, אוקיי, בסדר גמור. אז הוא אומר, אז הוא אחד הדעות המוכרים בעולם, אני חושב, בטח בעולם הערבי, והוא שואל, מראיינת אותו כתבת בריטית, נדמה לי, לפי ככה הסגנון של הדיבור, לא שאני מומחה גדול, אבל היא מראיינת אותו, והיא אומרת לו, תשמע, אתה יודע, כמו שאתה יודע, הנושא דרך אגב היה מלחמת רוסיה-אוקראינה. אז זה היה הרעיון. לכן זה קצת עבר פה מתחת לרדאר בארץ. אמרת לו, כמו שאתה יודע, ויש אחוזי גיוס מאוד נמוכים, מדברים שם, אז דיברו על באזור 28-32 אחוז, תלויים ברוסיה או באוקראינה, דמיינו את המלחמה שלנו עם 30 אחוז גיוס, אתה לא יכול לדמיין את זה בכלל. זה מה שמדברים ברוסיה אוקראינה, ומגייסים אנשים באלימות ברחובות, ואומרת לו, מה יקרה כשתהיה מלחמה בבריטניה? מה יקרה כשיהיה מלחמה אצלנו בבית? מה הנוער שלנו יתגייס? מה יהיה איתנו? והוא אומר לה, באמת את צודקת, באמת יש בעיה, אבל תדעי לך, תקשיב, אני אומר לכם, כמעט במילה במילה, תחפשו את זה, זה באינטרנט נמצא, זה לא איזה סוד. יש לנו תקווה. מה התקווה שלנו? מדינת ישראל. איך ששמעתי את זה, נזכרתי באברהם ליבני, באמת. מדינת ישראל, ואתה רואה שהיא לא מבינה מה הוא רוצה ממנה, הוא אומר לה, תדעי לך, יש עכשיו מלחמה שמתנהלת בארץ. זה היה ממש, ממש בהתחלה, שרק עברנו את הגדר, משהו כזה, ממש בתחילת הסבב הראשון. במדינת ישראל, ככה הוא אומר, לא יודע מאיפה הנתון, 130% גיוס. יש 130 אחוז גיוס שם במדינת ישראל, הנוער שלהם, זה קוראים בנית היוס, הצעירים, הנוער של ישראל, כולם מתגייסים. כאילו הכוונה גם למילואימניקים, כן, הכוונה הצעירים, זה הכוונה הצעירים בגיל שלי. כולם מתגייסים. הוא אומר לה, משם אנחנו, משם אנחנו, ואם זה נשמע, דאגלס מרי הוא לא אסנונית, אני אספר לכם עוד סיפור, זה גם זה סיפור מפורסם, זה היה בעיתון מה שמספר לכם שלא סודות. אני הכרתי את זה אישית, אבל זה גם אחרי זה פורסם במקור ראשון, שכן שלי, שכן שלי לשעבר, כן, כבר לא גר שם, לוקה שפירה, בחור בשם ארז אשל. ארז אשל, הוא היה ראש מכינת אין פרט, ויום אחד דופקים אצלו בדלת, משלחת דיפלומטית מממשלת אוקראינה. אוקראינה. והם אומרים לו, תשמע, אנחנו יודעים, אנחנו מדברים, אני הייתי, כלומר, בסדיר, זאת אומרת, אנחנו מדברים לפני 15 שנה, פחות או יותר. אומרים לו, תשמע, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים למלחמה עם רוסיה. קוראים באוקראינה. אנחנו צריכים להתכונן. ואנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב למלחמה, לקרב, זה המורל של החיילים, המוטיבציה של החיילים, זה דבר הכי חשוב. ואנחנו עשינו בדיקה, אני לא חותם על מה שאומרים, כן? אני אספר לכם סיפור, בסדר? אני לא, זה לא מקור תורני מה שאומרים. עכשיו סיפור, שמעו סיפור. אנחנו יודעים שבמדינת ישראל המורל הכי גבוה בעולם. למה? אני אסביר לכם למה, מה מסבירים? וזה, זה, המורל הכי גבוה בעולם. זה, אני אומר עכשיו, אני אתן את ה... עכשיו ההסבר שלי. רגע, אני יוצא להפסקה מהסיפור סוגריים, אני מסביר עכשיו הסביר למה. למה? כי ככה, יש צבאות בעולם משלוש סוגים, שלושה סוגים. סוג אחד, מגייסים בכוח, כמו בסין. זה או תתגייס או זה אתה מת. סוג שני, צבא מקצועי, שכירי חרב, ארצות הברית נגיד. צבא מסוג שמדינת ישראל יש רק במדינת ישראל, שמצד אחד, אתה יכול להשתמט בקלות, כל אחד יכול להשתמט, בטח מלהיות לוחם, מי שלא רוצה להיות לוחם לא מגיע להיות לוחם, בטח מילואים, אין מה לדבר בכלל, שאתה צריך להיות בעל מוטיבציה. מצד שני, מיטב הנוער מתגייס.
נדבר לי שהדגם הזה קיים הרבה זמן
בקובץ. יכול להיות. יכול להיות, אני לא בטוח, יכול להיות. מיטב הנוער מתגייס, באים לפה בממשלת אוקראינה, בכל אופן, הם חשבו שזה יוצא דופן, הם שלחו לפה משלחת, אמרו, ארז אשל, אנחנו עשינו מחקר, עכשיו, אני חוזר לסיפור, אבל פה אני לא חושב שהם צודקים, בסדר, אני אספר לכם, אבל מה שהם אומרים. אנחנו בדקנו מה הסיבה שיש מורל גבוה במדינת ישראל. מצאנו את הסיבה. מה הסיבה? המכינות. הקדם צבאיות. זה מה שהם החליטו, אנחנו מבקשים שתבוא לפתוח מכינות קדם צבאיות באוקראינה. וכך היה. ארז אשל טס לאוקראינה, בתקופה ארוכה, פתח שם את איגוד המכינות האוקראיניות, בנה להם מתווה של מה, איך, מה זה עושים במכינה, ובאוקראינה יש מכינות. ככה זה עובד ככה זה עובד באוקראינה, וכמו שאתם יודעים, המלחמה הגיעה בסופו של דבר, לא יודע כמה זה עזר להם, אני לא יודע. אבל זה הסיפור. עכשיו, זה מראה, למה אני מספר את הסיפורים האלה? מה שזיהה אברהם לבני כאדם מיוחד מאוד, כאדם שהוא פלא, ממש פלא, פלא אחד מפלא הבריאה, היום הפך להיות לא משהו שרק יחידים מיוחדים יודעים אותו. היום הפך להיות ידע שממשלות, מדינות יודעות אותו, וסיפורים הסינגפור מוכרים, זה אני לא צריך למספיק עם הסיפורים. ואני רוצה להגיד, וזה מה שאני אמרתי לו, לרוני, מה הזווית המיוחדת? אז אפשר להגיד פה, כמו שהרב אורי אמר, צריך לקרוא את כל הספר בשביל להסביר את זה, והספרים לפניכם אתם יכולים לקרוא, אבל אני אנצל את נקודה אחת וחצי אולי. אולי שתיים. מה שאני אצליח. בתפיסה, נקרא לזה בתפיסה המצויה, בתפיסה המפורסמת, ויש בזה משהו, אני לא אומר שאין בזה משהו, אבל בתפיסה המפורסמת, העולם המודרני הוא מהפך ביחס לנצרות. כלומר, הייתה את הנצרות, עולם דתי, סגור מאוד, מקובע מאוד, ימי הביניים החשוכים, והיה מפח, העולם המודרני הגיע הנאורות, הגיע האור, הגיע העולם המודרני, ויש בזה משהו, זה לא תלוש לגמרי מהמציאות, אבל זה אחד הדברים שאני ממש, כשהבנתי אותם, זה ממש שהתהפך לי הראש, וככה אברהם לבני מסביר בספר. אני אגיד לכם מה, אבל אני אגיד לכם מה זה הרע, העולם המודרני, במהותו, בבסיס שלו, בדבר שמהווה את הלב ואת המנוע שלו, לא רק שהוא לא מהפך לנצרות, הוא הולך צעד בצעד אחרי הנצרות. בדבר המהותי, העולם המודרני, הוא הבן הממזר של הנצרות. נגיד את זה ככה. סליחה. בתקופתו, השואה הייתה האסון להראות את זה. היום אני אומר לצערנו, אין אסון גדול כמו השואה בהיסטוריה אמנם, אבל התווספו עוד אסונות לאנושות שבאו מעולם המודרני, שאני יכול לתת אותם כדוגמאות, אבל הוא ככה רואה את זה, שהעולם המודרני לא רק שהוא לא יצר מהפך ביחס לנצרות, אלא בדברים הבעייתיים באמת, הוא בדיוק ממשיך דרך שלה. באיזה מובן? זה בשבילי זה החידוש גדול, כי אנחנו רגילים לראות בעולם המודרני התקדמות ונאורות, ובאמת ברור שיש הרבה דברים טובים בעולם המודרני, הרבה דברים שאפשר ללמוד, הרבה דברים שאפשר לקבל. תפיסת העולם הנוצרית, כשאנחנו לומדים כוזרי לדוגמה, או רמב״ם בהלכות מלאכים, אנחנו רגילים למבט מסוים. המבט שאומר, ברור שהנצרות והאסלאם קידמו את האנושות. קידמו את האנושות. המעבר מעבודה זרה לדתות זה התקדמות. זה יותר מופשט, זה יותר מוסר. הרבה התקדמויות, זה יותר אוניברסלי. התקדמויות, אפשר לראות הרבה דברים חיוביים. כמו שהרמב״ם אומר, בזכות הנצרות והאסלאם, שמו של משיח יצא בעולם. זה מבט חיובי. מבט שמלמד זכות על הדתות, ויש כמובן זה. גדולי ישראל, רבי יהודה לוי והרמב״ם. אבל אברהם ליבני מציג, חוץ מזה שהוא גם הזכיר את זה בספר כמובן, הוא מציג עוד נקודת מבט. ופעם הרב צוקרמן אמר לי, רק אדם שבא משם יכול להגיד כל כך חריף. אנחנו לא היינו אומרים את זה אף פעם. הוא אומר שהנצרות בעצם היא לא שהיא, לא רק שהיא לא התקדמות, אלא הנצרות היא הרמת אמברקס של האנושות, כדי להצליח לאחוז בדברים הישנים, ברוע שבאלילות, ולא להתקדם אחרי עם ישראל. לא רק שזה לא התקדמות, זה הניסיון שלהם לבלום את ההתקדמות ולא ללכת אחרי עם ישראל. וזה ברור, זה מפתיע מאוד, כי הנצרות היא מאוד ממשיכה את הדרך של עם ישראל, לא מספיק כמובן, הרבה רוע יש בנצרות, אבל באיזה מובן? הוא אומר ככה, הנצרות עניינה היה לקום למחוק את עם ישראל. וזה אברהם ליבני מסביר, לא ככה כמו שאני אומר במשפט אחד, מנתח, מביא דוגמאות, מהנצרות העתיקה ועד החדשה. עניינה למחוק את עם ישראל. כן, לא, לא רק ברור, בפועל, במעשה, יש לצערנו הרבה דוגמאות, אבל לא רק במה שהם הצליחו לעשות, הרבה יותר במה שהם ניסו להיות בעצמם, בתפיסת עולם שהם ניסו לייצר. במובן הזה, העולם המודרני הוא עוד יותר מוצלח מהנצרות במה שהיא ניסתה לעשות. העולם המודרני, המנוע שמניע אותו, התזה שמניעה אותו, זה למחוק מתוך התרבות האנושית את המציאות של עם ישראל. אני אתן דוגמה, מאז שהספר נכתב, לצערנו, יש דוגמה לזה, דוגמה חיה שכולכם יכולים לראות בעצמכם, ונמצאת בריאיון שנתן יובל נוח הררי לערוץ תד. לפני הרבה שנים, לא לפני הרבה שנים, סליחה, לפני שנתיים או שלוש, כשהתחילה מלחמת רוסיה אוקראינה בעצם, ראיינו אותו. ברעיון, אומנם תד אנחנו מכירים הרצאות של 10 דקות, זה, אם זכרו לי נכון, רעיון של שעה ומשהו. והוא שואל, היא שואלת אותו ככה, אמרה, הנה, תראה, אתה אמרת בספר שלך שתי דברים, שלא יהיה מגפות יותר בעולם המודרני, ואמרת גם כן שבעולם המודרני כבר לא יהיו מלחמות. באירופה לא יהיו מלחמות, אולי באפריקה, כל מיני פרימיטיבים, באירופה לא יהיו מלחמות. אמר לו, מאז שכתבת את הספר, פרצה הקורונה, ונפתחה מלחמה מרוסיה לאוקראינה, איך אתה מסביר את זה? אז לא נעים לי להגיד מה שהוא ענה, אז הוא עונה, מה? הוא ענה לה, פוטין באמת טמבל שהוא פתח במלחמה. הוא באמת טמבל שהוא פתח במלחמה. הוא היה צריך להקשיב לי ולא לפתוח. עכשיו, זה נורא מצחיק, כי אתה אומר, תשמע, אתה היית אמור להסביר מה קורה באנושות, כשזה לא מצליח להסביר שלך, אז מה אתה אומר? אני צדקתי והם טיפשים, אבל זה לא ככה מסבירים, זה כמו להגיד, אז זה כמו אדם שיהיה לו איזה תובנה לגבי השמש, ובסוף יצא בניסוי שהוא לא צודק, הוא יגיד, כן, השמש לא יודעת מה צריך לעשות. נכון? זה לא... מדע לא עובד בצורה הזאת. במדע אתה אמור להסביר את המציאות, ומה שאתה אומר אמור להצליח במציאות. אחר כך ראינו אותו בארץ, בגלל שכמו שאתם מבינים זה מגוחך, התשובה הזאת, אז זה עשה לו הדים, ראינו אותו בארץ. והיא שואלת אותו, אם ראינו אותו בארץ, היא שואלת אותו, למה בספר שלך לא מוזכר עם ישראל? בסך הכל אתה יהודי. למה בספר שלך לא מוזכר עם ישראל בכלל? ונתנה דוגמה את וויל ואריאל דורנט, אני לא בטוח שאני אומר את השמות נכון, זוג יהודים שהם כתבו את האנציקלופדיה הכי מפורסמת, אני חושב, בעולם על היסטוריה, ויש להם ספר, לקחי ההיסטוריה, שהם הוציאו הרבה שנים, כשהם היו כבר מבוגרים, ובספר לקחי ההיסטוריה הם כותבים שמשהו באחד המקודים מזכירים את מדינת ישראל בצורה שאתה רואה ממש, כיוון שהם יהודים, הם מזכירו ככה לצורה, אז הוא אומר, אתה יהודי, למה אתה מזכיר את... את עם ישראל, את מדינת ישראל, בסוף עם ישראל הטביע חותם גדול מאוד על האנושות, המונותאיזם, זאת הייתה השאלה. עונה יובל נוח הררי, וזו תשובה, אני חושב, שהיא ממש תשקיף של הבסיס לתפיסת עולם המודרנית. אומר יובל נוח הררי, לעם ישראל אין תפקיד כל כך מרכזי באנושות. היא אומרת לו, מה עם הנצרות? הוא אומר, לא, הנצרות זה לא קשור לעם ישראל. רק הוא, זה עוד לא... זה עוד בסדר. ואז הוא אומר לה, תראו עצמכם שזה יכול עוד להידרדר מפה התשובה. ואז הוא אומר לה, בכלל האנושות אין כזה תפקיד מרכזי ביקום. אין כזה. יש גלקסיות שלמות, יש כוכבי לכת, יש זה. יש יקום עצום, הרבה כוכבי לכת וגלקסיות. נו, האנושות זה מין אחד שחי על כדור הארץ אחד, בשולי אחת הגלקסיות. לא, גם לאנושות לא הייתי צריך לתת כזה הרבה מקום בספר. ככה הוא אומר. שזה, אפשר ללעוג לזה, וזה באמת, זה במה לגיחוך, מצד אחד, מצד שני, אני חושב שזה תשובה כנה מאוד, זה תשובה כנה מאוד, שמשקפת מאוד, אני חושב שלא הייתי מבין את זה בלי, ברור לי שלא הייתי מבין את זה בלי הסוד הישראלי, בלי הספר של אברהם לבני. למה בספר היו? אני לא יודע, אתה תגיד. באהבה מינה של ספר איוב. כן, באהבה מינה, כן, 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 כן. אני חושב שכן, בהחלט. אני חושב שזה משקף במידה מאוד גדולה, ובלי הסוד הישראלי של אברהם לבני בחיים לא הייתי מבין את זה. בעצם יובל נוח הררי אומר, אני כתבתי את הספר שלי, הוא מודה, אני כתבתי את הספר שלי על קיצור תולדות האנושות, יודעים למה? כדי לנסות להסביר את האנושות בלי עם ישראל. אבל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה עוד בסדר. זה עוד ידעתי, זה עוד כתוב בסוד הישראלי, זה עוד לא חידוש. הוא אומר יותר מזה, הררי. הוא אומר, כדי למחוק באמת את עם ישראל, אתם יודעים מה צריך לעשות? צריך למחוק את האנושות. צריך למחוק את האנושות. כי בלי עם ישראל אין תרבות אנושית. הוא אומר את זה בעצם בעצמו. בלי עם ישראל, באמת אין תרבות אנושית. ודרך כלל מי שקרא את הספר, אתם יודעים, זה סתם, באמת רק בשביל להסביר את הכיוון חשיבה שלו. אתם יודעים, לפי יובל נוח הררי, מי המין הכי מוצלח באבולוציה? מי אמין שניצח את האבולוציה? בטח חשבתם שזה האדם, נכון? זה לא האדם, זה החיטה. החיטה היא ניצחה את האבולוציה, כי האדם מגדל חיטה כל הזמן, אז יש המון חיטה בעולם וקצת בני אדם. החיטה זה המין הכי מוצלח אבולוציונית.
זה
תודה. איזה שמיניות באוויר צריך בשביל להצליח למחוק את האדם? צריך בשביל זה למחוק את עם ישראל. כי עם ישראל בעצם מבאר, משופך אור על התרבות האנושית, משקף את האיכות האדירה שיש בתרבות האנושית. אני בזמן שבלי אברהם לבני, אני לא הייתי מצליח להבין אותו בחיים. אחד הסימנים לזה, אחד הסימנים לתרבות שהיא מצליחה למחוק מתוכה את כל השירוח שלה, הוא קורא לזה מחיקת ערך הכבוד העצמי. אנחנו אומרים ממש בהתחלה, בחשבון של הזמן במקום, הוא אומר שהתרבות המודרנית מחקה מתוכה את ערך הכבוד העצמי העמוק של האדם. אחד הסימנים לזה, זה, ואם תסתכלו מה שאני אומר לכם עכשיו, אתם תראו כמה זה נפוץ, זה לא יאמן הדבר הזה. מה נתפס, פעם תדברו עם בני נוער אפילו, תשאלו אותם ככה בתימות, מה נתפס היום כהתפתחות של התרבות? התקדמות, קדמה. מה נחשב היום קדמה? תעשו אנשים, תשאלו אנשים, מה זה קדמה? איזה תשובות הם תשמעו? מחשב, אייפון, מטוס, מכונית, נכון, חללית, היום יש כבר טילים של אילון מסק, נכון, יש טילים כבר. זה, נכון, זה. באיזה שעה אני יוצר? לא, שאתה עושה לי זה, בסדר. זה נתפס כקדמה. זה נתפס כקדמה. עכשיו אתה אומר, אני זוכר את זה מתקופה שעברתי סמינריונים, הייתי שואל את זה בני נוער. ואז הייתי אומר, תגידו, הרי מה זה בעיניכם? אז לא קדמה. בואו תענו לי לשאלה הפוכה, מה הפוכה מקדמה? פרימיטיביות, נכון? מה זה תרבות פרימיטיבית? קניבלים, נכון? שבטים כאלה נודדים שגונבים ומתעלקים כאילו על החברה האנושית, שוסים וגונבים מהחברה האנושית, נכון? הרי המושג פרימיטיביות, מה הוא מתייחס אלינו תמיד? לשפלות מוסרית, נכון? זה נקרא תרבות שהיא פרימיטיבית, זה תרבות שיש לה שפלות מוסרית, זה ברור. וברור שאדם הוא נאור, כמו שכותב הרמח"ל בהקדמה לספר שירים, ברור שכל אדם חכם אומר, תשאל כל אדם חכם, מה הוא יגיד לך? שאין אדם שהוא נחשב חכם באמת, נקרא לזה נאור, בסדר? בלי שהוא אדם מוסרי. זה פשוט, שאל כל אדם חכם הוא יגיד לך את זה, זה לא שאני ממציא את זה, זה לא איזו אמירה ש... כל אדם יגיד לך את זה, נכון? אז איך יכול להיות שהמושג קדמה הוא טכנולוגי? אם כל כך ברור לנו, במחשבה שנייה זה ברור לנו, שהמושג קדמה יכול להתייחס אך ורק לצמיחה מוסרית, לצמיחה תרבותית. איך יכול להיות שהמושג תרבות בכלל מתפענח מתוך המושג טכנולוגיה, מקום המושג מוסר? עכשיו אני אומר לכם, מה שאני אומר לכם עכשיו זה חידוש, אבל אני אומר לכם, באמת, תראו את הספר, זה מה שכתוב, זאת האמת. את כל זה צריך לעשות כדי להצליח למחוק את עם ישראל. אם אתה תשאיר לעולם טיפה של כבוד עצמי, אם אתה תשאיר לעולם טיפה של שאיפה למוסר, זה בין זה לבין עם ישראל, אתה לא יכול לעצור. אתה תשאיר לבן אדם בלב שלו אמון בכבוד העצמי שלו, בשייכות שלו לצלם אלוקים, למוסר. מפה ועד לעם ישראל שום דבר, אני לא נעים לי להגיד לכם מי אמר את זה, אבל רק אני אומר בשביל שאנחנו נבין, באמת זה לא נעים לי להגיד, בכלל להזכיר אותו פה בכלל, בבית מדרש. בצוואה שלו, נדמה לי שזה בצוואה, אל תתפסו אותי ככה, אומר הצורר הנאצי, ימח שמו וזכרו, לא רוצה להגיד את השם שלו אפילו, הוא כותב, הוא מסביר, הוא אומר, למה אני הסתערתי לתוך רוסיה? הרי ידעתי שנפוליאון הפסיד ברוסיה, אותו דבר נפוליאון עשה, הוא כבש את כל אירופה, וברוסיה הוא הפסיד. למה הסתערתי לתוך רוסיה? נדמה לי שזה בצוואה שלו, הוא כותב. אז הוא מסביר, אמר, אני אגיד לכם למה. כי הדבר שכדי להעמיד את התרבות המודרנית, צריך למחוק מהתרבות המודרנית את המוסר ואת המצפון. כך הוא כותב. ואי אפשר לעשות את זה אם יישאר יהודי אחד בעולם. והוא אומר, ורוסיה היא בנתה תרבות סוציאלית שמרחמת על החלשים, וזה נגע של הווירוס היהודי. עכשיו, אני לא צריך להגיד לכם שהתרבות הקומוניסטית, לא תמצאו שם לא הרבה רחמנות, ולא הרבה יחס חיובי ליהודים. שני הדברים לא תמצאו שם. וטמבל הוא לא היה, אותו האיש לא היה טמבל. אבל גם המעט רחמנות שיש בתפיסה הסוציאלית, בעיניו, וזה נכון, זאת האמת, זה השפעה של עם ישראל. וכל עוד אתה מרשה לאנשים לרחם על חלשים איפשהו בעולם, עם ישראל יחזור. לא משנה מה שאתה תעשה, עם ישראל יחזור. והוא אמר, אני בשביל זה מוכן להסתער לתוך רוסיה, הוא כבר כבש את כל אירופה. אני לא נמלא להגיד, בלי זה, אני אומר, בדרכי הטבע, כן, בלי השכחת השם שעלינו, הוא היה שולט היום באירופה. הוא היה שולט, אף אחד לא יכול לעצור אותו. וכנראה בעוד חלקים מהעולם. אבל הוא החליט להסתער לתוך רוסיה כדי למחוק את המוסר, כי בלי זה לא תהיה תרבות מודרנית. וזה אחד הדברים שאברהם לוי כותב בספר, וכשאני קראתי זה, זה מסוג הדברים שאתה אומר, תשמע, זה אדם גאון. אתה יודע מה זה אדם גאון? שהוא אומר לך משהו שידעת, שהוא היה ברור לך, ואף פעם לא היית מוכן להודות בו. וגם אף פעם לא היית מוכן להודות בו, אם הוא לא אומר לך את זה ככה בפנים. הוא אומר, התוצר הכי חד ובולט ונאמן, אני לא נאמן להשתמש במילה הזאת אפילו, של התרבות המודרנית, זה גרמניה הנאצית. זה גרמניה, ואני זוכר שדיברתי על זה עם הסבתא, תיבדל לכם ארוכים צוקרמן, הרבנית מלכה, והיא אמרה לי, זה היה ברור, דיברנו על זה פעם, היא אמרה לי, זה היה ברור, כאילו גרמניה, זה היה הקונצרטים, וההצגות, והשירים, זה היה תרבות ה... יש דיון, היה דיון בטכניון, הפולמוס של הטכניון, אתם יודעים מה זה, אולי הזקנים יודעים על מה מדובר, הפולמוס בטכניון, האם בטכניון ילמדו בעברית? היה פולמוס בטכניון, אבל מה היה ואמינה? לא אנגלית, גרמנית, זה ברור, גרמנית, זה שפת המדע, זה שפת הקדמה, זה היה ברור. שזה, זה היה, על זה היה מדובר. זה לא, הם לא שלטו פה הגרמנים, הם שלטו פה הבריטים. על יד ברור שגרמנית, זה שפת העולם, זה היה ברור. עוד אפילו בעותמנים, אפילו בתקופת העותמנים, כן, אפילו האירופאים לא שלטו פה, אבל היה ברור שזה שפת העולם. זה שפת העולם המודרני, זה נכון. הם התוצר של העולם המודרני. הם התוצר של העולם המודרני. וזה קשה לנו. למה החשבון הזה קשה? החשבון הזה קשה כי אנחנו, משתי צדדים הוא קשה. קודם כל מה שכתוב מפורש בספר אני אגיד. כי אם אנחנו מודים בחשבון הזה, אנחנו מבינים שעדיין מצוירת לנו מטרה על הגב. עדיין מצוירת לנו מטרה על הגב. ספר לכם סיפור. הרבנית צוקרמן סיפרה לי. זה מסתובב גם במשפחה הסיפור הזה. סבתא מלכה, יום אחד הגיע, זה משלחת דיפלומטית נדמה לי, אל תפסו אותי על הפרטים. הגיע, זה משלחת דיפלומטית מאירופה לארץ. ואיכשהו שלחו אותם לרב צוקרמן. גויים שהגיעו לארץ, שלחו אותם לרב צוקרמן, היה גם תקופה שהוא המרצה בסורבון, אחרי ששת הימים. שלחו אותם לרב צוקרמן, והם נפגשו איתו, הוא דיבר איתם, יש גם סיפור על מה שהוא דיבר איתם, סיפור מפורסם על אשר יצר, לא משנה עכשיו. בסוף קמים, וקמים בסוף, אתם יודעים, נגמר השיחה, קמים, מדברים קצת וזה, קפה, והרבנית אומרת לאחת הנציגות הדיפלומטיות שיש, אני אומרת לה, את יהודיה. אז היא אומרת לה, לא, אני גויה. אני לא יהודיה. זה מאוד מחמיא שאת אומרת, אני לא יהודיה, אני גויה. אז הרבנית צוקרמן אומרת לה, לא, את גויה, נו, אני יודעת לזהות יהודים וגויים. את יהודיה. בקיצור, היא על המקום, היא מצלצלת לאימא שלה, אותה בחורה מצצת לי עם השאלה ואומרת לה, את לא מבינה איזה צחוקים, אני פה בבית של הרב צוקרמן, באיזה משלחת דיפלומטית של המדינה וזה בישראל, ויש פה איזו אישה מבוגרת שהיא אומרת לי שאני יהודיה, אמא שלה מתחילה לבכות לה בטלפון, היא אומרת לה, את באמת יהודיה, אנחנו כל כך פחדנו אחרי השואה, כל כך פחדנו, שלא רצינו לגלות לכם, שאתם יודעים, הלכנו, עקרנו את עצמנו למקום אחר שלא הכירו אותנו, אני ואבא שלך, והצגנו את עצמנו לכל השכנים שלנו בתור גויים, כי פחדנו שזה יחזור. בדיוק סיפר לי חבר טוב על דוד שלו, שחי בחוץ לארץ, עשיר גדול, שאומר, בתוך הארון של החדר שינה שלו, מאחורי כל הבגדים, מאחורי הקולבים, יש כספת עם מטילי זהב. כי הוא אומר, יום אחד תחזור השואה, הוא בכלל לא חי באירופה. יום אחד תחזור השואה, אני לוקח את זה בכיס ובורח מפה. אי אפשר לסמוך על אף אחד. אני קצת מכיר את זה, אני סבתא שלי, היא מה שנקרא דור שני. היא מה שנקרא דור שני. נכנס אליה הביתה, ברוך השם, לא חסר לה כלום, יש גם המשפחה שתדאג לה, אתה נכנס אליה הביתה, האור כבוי. האור כבוי, כמו הבדיחות של הפולנים. אני אומר לה, סבתא, למה תשארי בחושך? היא אומרת לי, אני לא רוצה לבזבז לך את הירושה. שזה לא בגלל הירושה, זה דור שני לשואה. זה היה פחד. הפחד לא נגמר כשהשואה נגמרה. ממש לא נגמר כשהשואה נגמרה. ואנחנו חווים את הפחד הזה, אני זוכר שהרב אהוד ברזילי, זכר צדיק לברכה, היה אומר, כך הוא היה אומר, הרב אהוד ברזילי, הוא היה אומר ככה, גם אתיופים הם דור שני לשואה. כך הוא אומר. גם אתיופים הם דור שני לשואה. זה טראומה לאומית, היא לא קשורה למי שהיה שם, הוא לא היה שם. זו טראומה לאומית שאתה מרגיש שכל העולם שם לך מטרה על הגב. ובדמיון שלנו, איך אנחנו נשתחרר מה... איך אנחנו נברח, איך נצא מהמטרה הזאת על הגב, אנחנו נשתלב בעולם המודרני. אם נשתלב בעולם, ויש לזה, היה שלבים, מה חשבו בהתחלה? נתבולל, נכון? לפני השואה עוד. זה לא התחיל משהו הדבר הזה. נתבולל, הכל יהיה בסדר. מה גילו? אי אפשר להתבולל. נכון? ככה כותב פינסקר בספר שלו, להתבולל אי אפשר. יש לי שיטה להתבולל. נכון? אז חשבנו שיש שיטה אחרת להתבולל. ככה פינסקר כותב בספר. איך נתבולל? אנחנו נהיה יהודים, כי בעצם הוא כותב משהו מאוד עמוק. אף אחד לא יקבל אותך אם אתה לא מקבל את עצמך. אתה צריך לקבל את עצמך כיהודי. קבל את עצמך כיהודי, אבל תגיד, אני בתוך הגויים, אני קובעת, אני יהודי באופן אישי, וגוי באופן לאומי. נתגייס לצבא, וניסינו את זה. אומר פינסקר, ומה יצא מזה? קדחת יצא מזה. רק פראות יצא מזה. אז הוא אמר, אנחנו צריכים יותר להיות עצמנו. מה נקים? מדינה חילונית, מודרנית. ואז בתור מדינה חילונית מודרנית, יקבלו אותנו. יקבלו אותנו, וזה כל כך עצוב, שבעצם צריך לקחת את זה עד הסוף. רק אם אתה תהיה עצמך, מי שאתה באמת, באמת, אז יקבלו אותך. אז באמת יקבלו אותך. ככה צוקרמן אומר, השנאה הגדולה ליהודים שעדיין יש אנטישמיות, זה בגלל שהיהודים לא מוכנים להיות יהודים, והם מפחדים. זה לא שרשעים, מפחדים, באמת מפחדים. באמת מפחדים. מפחדים להיות יהודים, אתה יודע מה זה אומר, זה לא משחק. אתה יודע שלא השתנה כלום מאז השואה. השתנה הרבה דברים מאז השואה, יש מדינת ישראל היום. באירופה לא השתנה כלום מאז השואה. לא השתנה כלום מאז השואה, היום רוצים... אז כן, היום רוצים להציג את זה שיש בעיות של אנטישמיות באירופה כי המוסלמים הגיעו. זה נורא מצחיק להגיד את זה אחרי השואה, זה פשוט משעשע אותי הדבר הזה. כמה אדם מתאמץ לרמות את עצמו. כמה אדם, אני אומר, זה לכן לכם, זה אברהם ליבני הוא גאון, אתם יודעים מה זה גאון? הוא אומר לך משהו שאתה ידעת, ואתה לא העזת להסתכל עליו. לא העזת, שאתה רואה את עצמך כחלק מהתרבות המודרנית, לא כי היא מתקדמת, היא לא מתקדמת לשום מקום, מתקדמת ישר אל אושוויץ היא מתקדמת. בגלל שאתה פוחד להיות מי שאתה באמת, זה מפחיד. באמת זה מפחיד. זה לא, אני לא אומר את זה, באמת זה מפחיד. וגם עכשיו, איך אומרים, עכשיו כל הביצים בסל אחד. לא כל הביצים עדיין לצערנו. אבל עכשיו במדינת ישראל, כל הביצים בסל אחד. זה לא, אירוע לא, טיל אחד, היום אחרי ההתקפות של האיראנים, זה מצחיק להגיד את זה, אבל טיל אחד, העסק פה לא יראה טוב, טיל גרעיני אחד. אני זוכר שדיברתי, הייתי, זוכרים את הלילה הראשון של התקיפות מאיראן? היה לילה, אף אחד לא ישן בלילה, היה שלחו טילים, אתה ישנת, גם אני ישנתי. האמת שגם אני ישנתי טוב. ישנתי, כן, אני זוכר 400, אבל אם 300 אני אקח מה שאתה אומר. למחרת בבוקר, אני חושב זה היה 5 בלילה, נדמה לי, אל תתפסו אותי, יום שישי, אשתי שלחה אותי לקניות. מה? זה מוצאי שבת, למחרת אשתי שלחה אותי לקניות, ואני הייתי חייב להיכנס לזום, לא משנה, הסיפור עם מישהי מהודו. ואני נסעתי לקניות, התעכבתי בקניות עד שמצאתי את הכל, אני צריך להיכנס לזום ואני בזה, נכנסתי לבית קפה, ישבתי בארומה, ופתחתי את המחשב, פתחתי את הזום. ואני זה, והיא אומרת לי, קודם כל אני רוצה, אני בטח אתם במצב קשה שם בארץ, שמעתי שהיה לכם מתקפה של טילים, אמרתי, תקשיבי, לא נעים לי להגיד לך, אני יושב פה בבית קפה. עסקים פה כרגיל. הדבר היחיד, יש דבר אחד שאנשים מאוד כועסים עליו ומאוד קשה להם, שעוד לא פתחו את הגנים. זה הדבר היחיד שאנשים, הם רצו שיפתחו את הגנים למחרת בוקר, אמרו למה אין גנים? נגמר הטילים בלילה, למה אין גנים בבוקר? אמרתי לאף אחד פה לא, זה עבר לנו ליד ה... זה קשה להבין, אבל זה עם ש... ש... יש... יש... אספר לכם סיפור אישי. קצת פדיחה, אבל אספר לכם סיפור אישי. אבא שלי ביקש ממני לאחרונה לעשות לו...
מה?
לא מביך, קצת מביך, קצת מביך. מביך, כן. אז אתה צודק. אבא שלי ביקש ממני לעשות לו שלט למשרד. שלט למשרד. ויש יש 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 מדרש. המדרש אומר ששלמה ביקש מהחכמים שלו להטביע לו מטביע. שלא משנה מתי הוא יזרוק אותה, ולא משנה לאיזה צד הוא ייפול, מה שיהיה כתוב שם יהיה נכון. שיתביעו לו מטבע, ככה המדרש אומר, שלא משנה מתי הוא זורק את המטבע, ולא משנה על איזה צד המטבע נופל, תמיד מה שכתוב יהיה נכון, לאותו רגע. והחכמים של שלמה טבעו לו מטבע, שבשני הצדדים שלו כתוב, למרות הכל גם זה יעבור. אתה עכשיו על פסגת העולם, עכשיו ניצחת, עכשיו זה יעבור. יש עוד צרות בהמשך, אתה יודע שיש צרות בהמשך. ואתה עכשיו בתחתית של הארץ, יש לך איזה משבר נורא, וזה יעבור, זה יעבור. ואני, יכול להיות שהבנתם מהרב שרקיש, לא תמיד אני עושה מה שאומרים לי, אז אני עשיתי שלט שרואים ספינה בסערה, ואדם, כמו יונה הנביא, יושב על ארסל על הספינה ורגוע. וכתוב, למרות הכל גם זה יעבור. הבאתי לאבא שלי את השלט, והוא אומר לי, זה לא מה שביקשתי. אתה עשית שהסערה תעבור, אבל אני רוצה להגיד, שגם הימים הטובים גם זה עובר, הכל עובר. זה ככה החיים. ואז, אמר שם מישהו שהיה שם, אמר, תשמע, למה להגיד את זה? תגיד שהסערה תעבור ויהיה טוב, למה להגיד שגם מה שטוב יעבור? למה להגיד ככה? זה לא נעים. כן, למה? תגיד רק את הצד החיובי. ואז אני הבנתי מה אבא שלי ביקש. זה לא רק בחיים האישיים של האדם, אדם יש לו משבר, זה יעבור, וגם כשיש לך את הבית, אתה יודע, זה יעבור, כאילו זה החיים. אנחנו עם שכבר עבר הכל. באמת אחרי השואה אפשר להגיד, עברנו הכל. עברנו הכל. ולא משנה מה שאנחנו נמצאים, אנחנו יודעים שזה יעבור. אנחנו שום דבר לא, אנחנו לא יוצאים מהכלים בזמנים של שמחה, ואנחנו גם לא, אנחנו שמחים, אבל לא יוצאים מהכלים, ואנחנו גם לא שוברים את הכלים כשאין שמחה. אני זוכר סיפור על הרב דרוקמן, שביום העצמאות, שנה אחרי הגירוש, כמעט שנה, כי הגירוש היה באב, שנה אחרי הגירוש מגוש קטיף, 20 שנה, הזמינו את הישיבת אור עציון, הרב דרוקמן היה ישיבת אור עציון, הזמינו אותנו קהילת נצרים של אריאל לשמחת יום העצמאות. והישיבה, נסענו שם הישיבה וחגגו שם וזה, ועכשיו היה סעודה אחר כך. התפילה כמובן מיוחדת, הרב דרוקמן היה חזן, ואחרי זה סעודה. ומתיישב לידו אחד מהתושבים, שגירשו אותו מגוש קטיף, והוא אומר לרב דרוקמן, שמעתי שאתמול בלילה אמרתם הלל בברכה. הרב דרוקמן אמר לו, כן, כמו שהרב גורנטי, כן, אנחנו עושים, מאז שהרב גורנטי, כן, ככה אנחנו עושים. אבל הוא אמר לו, איך אפשר לעבור לסדר היום על מה שקרה לפני שנה? גירוש מגוש קטיף. עכשיו אני אומר לכם, בלי להתפזם, לא שאני כזה מבוגר, בסדר, אין לי 40 עדיין. ואני זוכר את הגירוש. ומי שזוכר את התקופה הזאת, הייתה הרגשה שמחקו אותנו. שמחקו אותנו. מושג הזה ציבור, אני זוכר שאנחנו טיילנו במקום בארץ. ועצרנו לארוחת צהריים, חברים, טיול, באיזה שטח, נדים, ליד פרדס של איזה מישהו, ועוצר לידינו חקלאי עם טרקטור, חקלאי שנראה שערות לבנות, מבוני הארץ, בסדר? במקרה אני גם מכיר את המושב. הוא אומר לנו, איזה יופי, מאיפה אתם? וזה, ו... זה אמרנו, אנחנו בישיבת סוסיה, וזה למדתי בישיבת סוסיה, בישיבה תיכונית. אומר, ישיבה תיכונית, אז אמרנו, כן, אמר, זה עבר מהעולם הדבר הזה. כן. מה זה עבר? זה כמה חודשים אחרי הגירוש. מה זה עבר? זה נגמר כל הדבר הזה. נגמר. אנחנו הולכים עכשיו, זהו, נגמר הציבור הדתי-לאומי. זה הרגשה. זה הרגשה. והרב דרוקמן אומר הרב דרוקמן, בדיוק כמו כדי אשתקד. מה? לא השתנה כלום. יש משבר, היו משברים גדולים. סליחה שאני אומר, אני לא נעים לי להגיד את זה, אני צריך להגיד את האמת, כי אני תלמיד של הרב דרוקמן. יהיו משברים עוד. עוד לא נגמר. עוד יש לנו דרך ארוכה עד שאנחנו גומרים, ויש הרבה מה לבנות, והרבה מה לעשות, ואנחנו לא, בוא, ראינו כבר דברים, לא נעים להגיד את זה, בפרספקטיבה של זמן זה קל להגיד, אז היה מאוד קשה להגיד את זה, אבל בוא, ראינו דברים הרבה יותר קשים מהגירוש מגוש קטיף. במאה השנה האחרונות, בוא, לא, לא, לא באלפיים שנה האחרונות, במאה השנה האחרונות, ראינו יותר מזה. וזה קשה, זה מפחיד, ולעמוד בעמדה שאומרת, תשמע, צריך בשביל זה, באופן פשוט צריך בשביל זה עוז רוח גדול, נכון? להגיד, להסתכל לכל זה בעיניים, תראו מה זה בן אדם, הוא ראה את כל זה, הוא לא אדם מבולבל, הוא ראה את כל זה, והחליט להתגייר. את כל זה הוא ראה, הוא כותב את זה בספר, איך אני יודע שהוא ראה, הוא כותב את זה בספר, את כל זה הוא ראה, והוא אמר, אני מתגייר, על דעת, לשם אני מצטרף. זה לא צריך רק עוז רוח גדול, צריך בשביל זה תודעה בהירה, ודאות מוחלטת בהבנה איך העולם עובד. איך העולם עובד, ויש ממש מדרש שהוא מספר את זה, המדרש מספר על משה אחרי מעמד הסנה, שהוא הולך למצרים, להוציא את ישראל. עם מי הוא הולך? עם המשפחה שלו. יתרו אומר לו, מה אתה עושה? חסר עבדים במצרים שאתה מוסיף שם עוד עבדים? אומר לו משה, זה פלא, איך תחשב, תצייר את המציאות של שיעבוד מצרים. אומר לו משה, מי שלא יצא ממצרים, לא יעמדו רגליו בהר סיני. מי שלא יצא, אתה רוצה להיות חלק מהגאולה? אתה צריך להיות חלק מעם ישראל. אתה רוצה להיות חלק מהגאולה, אתה רוצה להסתכל מבחוץ, תסתכל מבחוץ. אתה רוצה להיות חלק מהגאולה, אתה צריך לבוא ולהיות חלק מעם ישראל. ומי שיהיה פה, במה שמתרחש, הוא חלק. הוא חלק, ולקום ולעשות את המעשה הזה, כשאתה חי, סליחה שאני אומר, בתרבות האירופאית, זה דורש בהירות מוחלטת וידיעה ודאית של איך, לאיפה ההיסטוריה הולכת. לאיפה, מה, אתה יודע מה הצעד הבא של ההיסטוריה. לכן קראנו לספר, נכון, קראנו הסוד הישראלי, הפרק הבא בתולדות האנושות. זה נגע, הפרק הבא בתולדות האנושות. אתה יודע לאיפה, מה? בתולדות העם היהודי, סליחה. כן, כן. אתה יודע, הפרק הבא, כאילו זה נקודה, הפרק הבא, לכן גם משקם החתיכה של הפאזל. נכון, יש חתיכה של פאזל, הפרק הבא בתולדות העם היהודי. זה החתיכה הבאה של הפאזל. רק אדם שיש לו ודאות מוחלטת על החתיכה הבאה, וודאות, הכוונה, הוא רואה ככה את המציאות, זה לא רק כי סיפרו לו, הוא לא רק אופטימי כי הרבנים אמרו, הוא רואה, זה המציאות, הוא רואה אותה. וזה מה שאנחנו רוצים לקבל שאנחנו לומדים את הספר. אנחנו רוצים לא רק להאמין, כי הרב קוק אמר, ואנחנו, כמו שהרב שרקי אמר, אנחנו לא מזיעים לבקר עם הרב קוק, אלא באמת לראות ככה את המציאות. וזה, בשביל זה הרב קוק כתב את הספר שלו, את תורות, ובשביל זה יש לנו את הפירוש של אברהם לבני. כי זאת המציאות, זה לא, לפעמים, פעם שמעתי ברב דוקו, לפעמים אנשים אוהבים להסביר, אתה יודע, מה הרב קוק אומר, שהציונות היא קודש, אבל אתה יודע, עמוק עמוק בלב של הציונים, זה לא עמוק עמוק בלב, זה במציאות. זה המציאות, זה מה שנתבע מאיתנו. והדבר הזה, בשתי דקות שנשאר לי, אני רוצה להגיד משהו, עוד אחד מהספר, זה לא, אני לא אספיק להסביר, אני רק אגיד את זה. נקרא לזה כך, הרעיון המרכזי של העולם המודרני בעצם הוא ייאוש מהצד הפנימי של האדם, כמו שסברנו מקודם, הוא ייאוש בעצם מהמוסר של התרבות. ובמובן הזה, קל לראות שמדינת ישראל היא ההפך המוחלט. ולכן השם של הספר במקור, וזה מה שהרב אורי גם רצה שיהיה כתוב בשם המקורי, לפני השיבות ציון אסלאמים, גאולת ישראל, אצל הלא הרב אורי, הרב צוקרמן רצה שיהיה כתוב, גאולת ישראל תקוות האנושות. לא רק שזה נותן תקווה לאנושות, לכן זה כל כך יפה הכותרת, אבל אף אחד לא מבין, אז אני רק אסביר לכם את זה, אבל לכתוב את זה לספר זה לא היה עוזר. לא רק שזה נותן תקווה לאנושות, זה נותן את המושג תקווה לאנושות. האנושות היום, לא רק שאין לה תקווה שיהיה משהו טוב, אין לה תקווה בכלל שיש תקווה למשהו. המושג תקווה, המושג אמונה. אמונה לא רק באמונה, הכוונה יש אלוהים. שזה גם נכון. אלא אמונה במובן שיש גאולה, שהמציאות צומחת לאנשהו, שהמציאות מתקדמת לאנשהו. האמונה במובן הזה, האמונה בצמיחה של האנושות, בתקווה לאנושות, היא לא קיימת בעולם, היא לא קיימת בעולם היום. נו, אני בלי הספר מולי, אני רק עם דף. ידעתי שאני צריך עוד גם עם ספר ביד, אבל שכחתי אותו באוטו. התשובה שישראל נושא בקרבו היא הדינמיקה המחיה את הגוף העולמי. הוא בא לחדש ולהוציא לפועל את שפע הברכה הגלומה בחיי העולמים והמתפרטת בערכי התורה. האם יותר מתמיד מתנודדת האנושות כשיקור, ושארית ישראל היא למורשת פליטה. שיבת ישראל היא תקוות העולם. זה השם שהרב צוקרמן רצה, המשפט הזה. שיבת ישראל היא תקוות העולם, זה השם שהרב צוקרמן רצה, והסיבה שזה... זה השם בצרפתית. כן, אבל הסיבה שבסוף שמנו כדי שאנשים יקראו, אז היה צריך משהו יותר חילוני. בסדר, זה היה הדרכה של הרב צוקרמן, זה היה קשה לכל המעורבים בדבר, חוץ מלי, אבל כל השאר זה היה להם קשה, אבל זה הדרכה של הרב צוקרמן, וכיוון שעוד לא עברו שנתיים, אני חושב, וכבר מכרנו מהדורה שלמה, ואנחנו בשליש של השנייה, נראה לי שזה בסדר. היסוד של התרבות המודרנית, הוא הייאוש מאיזושהי צמיחה מוסרית תרבותית. והיסוד של מדינת ישראל, עכשיו אני אגיד לכם סימן לזה, עכשיו אני אומר, זה לא הספר, עכשיו אני אגיד לכם משהו, שאני למדתי מהרב אהוד. אם תשאלו אנשים, ובזה אני אסיים, אם תשאלו אנשים, מה הדבר שהכי מאפיין ישראלים? אתם יודעים מה התשובה תהיה? מה? חוצפה. נכון, ישראל הם לא מנוסים, הם עוקפים בתור, חוצפה. חוצפה. הרב דוקמן אמר, היה אומר ככה, לכן, אנחנו לוקחים את כל הפרסי נובל. כי בשביל לזכות בפרס נובל, אתה צריך ללכת נגד הממסד. ועם ישראל, תמיד בכל מקום שהיה אפשר ללכת בדרך, אז הוא הולך הפוך. כי תמיד בכל מקום, האנושות מנסה להתקבע, להיות שמרנית. נכון, גם היום יש בעיות עם הפוסט מודרנה, מה האנושות מנסה לעשות? שמרנות, בואו נחזור קצת לערכים הישנים, נכון, מי שראה את הקמפיין של טראמפ, ערכים הישנים, ערכי משפחה, ערכים הישנים שלנו. ועם ישראל, עם ישראל הוא אני חושב, הייצור הכי פחות שמרן בתרבות האנושית. תמיד יש לו משהו להגיד שאף אחד אחר לא מסכים. זה מושג חוצפה. התכונה של עם ישראל של חוצפה, בדור... כן, אז בדור הקודם זה היה קשה, כי עשינו זה גם להורים שלנו בדור הקודם, נכון? הדור שעלה לארץ, זה היה ממש על הפה ועל חמתו של ההורים שלו בהרבה מקרים. אבל נכון, אבל התכונה הזאת של החידוש, של החדשנות, של להסתכל על הכל במבט שונה, ואני חושב שאם אנחנו באמת נקרא את הספר, אבל באמת נשקיע בו את הנשמה שלנו, זה מה שרוני ארזי אמר לי, למכור 1,000 חתיכות מהספר, ואתה תעשה את זה בלי בעיה, באמת אנחנו מוכרים. אבל לגרום לאנשים לקרוא אותו, להשקיע, להבין שיש פה משהו, שהוא באמת גם עשרות שנים אחרי שהספר נכתב, הוא פורץ דרך עדיין, הוא פורץ דרך בכל ההבנה של מה, לא רק שמה שקורה במדינת ישראל, שמה שקורה בעולם היום, צריך להשקיע בזה אנרגיה כדי להרוויח את את האיכות המטורפת שיש בספר הזה. אז אם אנחנו נתמסר לזה ונלמד את זה, אני חושב שאנחנו נמצא באמת תקווה גדולה. אני אומר, זה באמת לא בצורה איזה סגולית, אני אומר, זה באמת בצורה ממשית ריאלית. לא רק תקווה גדולה למדינת ישראל שנצרכת, אלא גם באמת לכל העולם כולו, שבאמת הוא נמצא במקום שהוא משווע לזה. ויש ביטוי שאומר, כלומר, יש אחריות מיוחדת לאדם שמחזיק את התרופה. יש אחריות מיוחדת לאדם שמחזיק את התרופה, באמת שהעולם באמת כבר צמל, אז באמת אשרינו שזכינו, באמת אשריכם גם שזכיתם במכון שלומדים עם הרב ליאור את הספר, זה דבר שהוא, ובטח אם לומדים את זה במכון מאיר, שבאמת, באמת אין כמו מכון מאיר, וכולם יודעים את זה, אז אם לומדים את זה במכון מאיר, אז בטח כולם צריכים ללמוד את זה, כולם, באמת אני אומר את זה, אז אנשים מבינים את זה, אני אומר את זה לא במליצה, אנשים מבינים את זה, וגם ככה אני זכיתי, בזכות זה להיות, אמנם אנחנו משפחה קצת, אבל ככה גם זכינו ככה להתקשר אישית, אז זהו, שיהיה לכם בהצלחה, ותודה רבה, ושיהיה שנה טובה.